כל האוניברסיטה, אודיוורסיטי.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
היום בחמוצים נדבר על המצב הפוליטי, ממש התחרדים, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שלא יבצע שום שינוי היסטרי במצב אחרי שהתוכנית תשודר. תנו לנו איזה יום. אחר כך גלעד רוצה לדבר על סקר שהוא עשה בעקבות המלחמה. אני אספר על סקר קטן שאני עשיתי בעקבות המלחמה, ובסוף ננסה לדבר ביחד על הקושי של לחיות בישראל היום. אני רוצה לפתוח את התוכנית בלהגיד כל הכבוד. צריך להגיד לפעמים כל הכבוד לחברי כנסת מהקואליציה. צריך לומר את זה, אז כל הכבוד לחברת הכנסת לימור סון הר מלך, לא ציפית שאני אעשה את זה גלעד. תשמע, אנחנו באמת במצב איום ונורא, אנחנו מלחמה בלתי נגמרת בעזה, החטופים נמקים, כל הזמן עוד ועוד חיילים חוזרים הביתה, או מתים או פצועים, המצב הכלכלי לא פשוט, אנחנו עדיין לא התמודדנו עם חסרי הבית בעקבות המלחמה, ובאמת לא חסר. טוב שמישהו דואג גם לאזרח הקטן בימים טרופים אלה, והיום מכל הימים מצאה לעצמה לימור סון הר מלך לדבר בדבר, לטפל בדבר חשוב ביותר בימים אלה, הרווקות המאוחרת בקרב נשים חרדיות. היום על זה יש כנס בכנסת. כל הכבוד לך, באמת בזה צריך להתעסק היום. תודה מהחמוצים, מתחילים עכשיו.
החמוצים, המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג, עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
היי גלעד.
שלום בועז, שלום לרווקים, המאוחרים, המוקדמים, ולמאזינים והמאזינות.
לא, זה רק רווקות, זה רווקות מאוחרות.
רווקות מאוחרות.
רווקים מאוחרים, זה בסדר.
תשמע, נושא מעניין.
מאוד חשוב.
בוא נדבר על זה.
לא, זה לא יומן, זה באמת טוב ש... לא, אני אפילו לא רוצה להתחיל. אתה יודע, כל מי שקצת מתעסק בכל נושא החברה בישראל, וכמי שנשוי למי שנמצאת במשמרת פעם בשבוע במלונות, אני יכול לפרוט לך את הנושאים שבהם אפשר להתעסק.
יש לי מסטרנטית שעוסקת בדיוק בנושא הזה.
חשוב
מאוד. היא עושה מחקר על היחס של החברה הישראלית לרווקות מאוחרות. אז זה ממש, אולי נפגיש אותה עם סון הר מלך.
אתה מבין שסון הר מלך מדברת על רווקות מאוחרת בגיל 21, כן?
בסדר, כל אחד בהגדרה שלו. זה כבר עניין של איפה שמים את הרף, אבל הנושא הוא נושא מעניין.
מאוד חשוב, וטוב כן. שהכנסת מתעסקת בזה, במיוחד בימים אלה.
נכון.
כן, גלעד.
טוב, אנחנו נעבור לנושאים פחות רציניים ומעניינים.
תחזיקו אותי, אתה רוצה שנתחיל בתחזיקו אותי, תחזיקו אותי? בוא נדבר על זה, בוא נדבר על זה. אחת לשבוע מישהו עשה שרשור נורא יפה בטוויטר אקס, של כל הפעמים שאגודה או דגל עשו, תחזיקו אותי. תחזיקו אותי, לא, כי אנחנו נערכים לקראת ההודעה על פריש... מה אתם נערכים? איזה הערכות?
הם בעיקר בו משחקים עם הראש שלך, זאת המטרה העיקרית.
אני לא חושב שהראש שלי הכוונה אותי, אני לא מעניין אותם, מעניין אותם הציבור שלהם וביבי.
לא, אבל אתה מתלהב מהאפשרות שאולי תיפול לממשלה. אז בוא, אתה יודע, נעשה לך ספוילר, הסיכוי שהממשלה תיפול בגלל החרדים היא לא מאוד גבוהה. היא בקושי קיימת.
אנחנו כפסע מסוף מושב הקיץ. בסך הכל צריך להחזיק כמה? 4-5 ימים?
כן. זה כנראה לא יקרה, אין להם אלטרנטיבה אחרת.
אני לא רוצה להתנבא, אבל לא יודע.
אני מרשה לעצמי להיות סקפטי מאוד לגבי היישום של האיום הזה. ראינו כבר בפעם הקודמת איך מהר מאוד הם התקפלו, אז הם מיימים עם אקדח די ריק.
תגיד לי, נכונה הטענה השמועה שיומיים לפני התקיפה דרעי קיבל עדכון מדיני ביטחוני חשוב מביבי בשביל שלא יפוצץ את הקואליציה?
זה, אני לא יודע, זה לא מפתיע.
זה יצא כחדשה בתקשורת.
זה לא יפתיע בכלל.
אוקיי.
אבל בוא נדבר על...
וזה רק אומר את מהות העניין, זה רק מראה לך שהם לא רק מדברים לאוזניים שלי, אם ביבי שולף את הקלף הזה בשביל לדבר עם דרעי.
כן, תראה, זה הגיוני לגמרי שלפני תקיפה באיראן, הוא מדבר עם השותפים הקואליציוני שלו ואומר להם, תרגיעו, כרגע יש משהו יותר חשוב. כן, זה בעצם גם מה שאומר לאדלשטיין, שהתחיל לעשות בעיות, אבל זה נראה לי פחות רציני וחשוב. אני רוצה להתחיל דווקא עם משהו שאביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לשעבר,
אני יכול לך שאני מן הסתם יודע איפה הוא גר, וזה חושף את היותי מפגין וזוכר את ימיו בצד אחר.
נכון, נכון. זה גם חשוב לזכור שהוא היה בצד אחר, כי הוא אמר אמירה מאוד דרמטית ביומיים האחרונים. לא יודע אם זה היה יום או אתמול, הוא אמר, אנחנו בסוף הדמוקרטיה הישראלית. ואני חושב שכשהיועמ"ש לשעבר, איש דתי,
מזכיר הממשלה של נתניהו, מזכיר הממשלה
לשעבר, מקורב לביבי,
לא סתם מזכיר הממשלה, מזכיר הממשלה של נתניהו.
בעצם מדבר על זה שזה סוף הדמוקרטיה, זה בהחלט צריך להדליק נורה אדומה, זה לא עוד מישהו ש... אוהב להגיד דברים פרובוקטיביים.
זה כבר לא נורא אדומה, גלעד, זה הצרצור הנוראי הזה שמודע שתכף ההזקת היה זה, זה זוכר? זה זה.
כן, אז זה הרבה יותר רציני מאשר איזה עיתונאי היסטרי או שמאלן כזה או אחר שאומרים דבר כזה, אלא באמת מישהו מלב המערכת שמטריע שאנחנו נמצאים במצב שהוא קטסטרופלי.
מה הטיעונים שלו, גלעד, בתור מי שקרא את זה?
הוא מדבר על ה... כן, בעצם על מה שקורה עכשיו, השימוע שהולך להיות ליועמ"שית היום, כן, ממש היום.
שהיא לא מגיעה אליו.
שהיא החליטה לא להגיע אליו, והיא אומר שהשימוע הזה הוא לא חוקי, מטעמים שונים. הנקודה היא מה שבעצם מנדלבליט אומר, הוא אומר יש מעט מאוד שומרי סף על הדמוקרטיה הישראלית, יש את בית המשפט העליון, יש את היועמ"שית, אלה שני שומרי הסף העיקריים, והעיתונות גם במידה מסוימת. הוא אומר, ברגע שגם שמורידים את היועמ"שית, שזה בעצם מה שהולכים לעשות בשימוע הזה, ומחלישים מאוד את הכוח של בית המשפט העליון, אז מה שנותר זאת ממשלה חסרת רסן, שיכולה לעשות מה שהיא רוצה. עכשיו השאלה היא, א', מה קורה ולמה הממשלה הזאת עושה את זה עכשיו? למה הם החליטו עכשיו לבצע את הסעד?
אני לא מבין את השאלה, שאלה מאוד מוזרה. תקשיב, יש דבר חשוב יותר לעשות באמצע מלחמה מאשר להתעסק ביועצת המשפטית לממשלה?
כן, אני חושב שזה
למה?
מאוד
אבל
קשור.
למה? אבל אנחנו באמצע מלחמה. כן, באמצע מלחמה זה,
זה
הדבר הנכון.
זה קשור.
אוקיי.
אני חושב שיש קשר בין ה... נקרא לזה הניצחון המאוד מרשים באיראן.
אתה קושר את זה לאיראן, לא לעזה. אוקיי, תפתיע אותי.
אני חושב שמרגע שברור שישראל עשתה מהלך מאוד מרהיב, מאוד מרשים, הצלחה עצומה באיראן, הממשלה מרשה לעצמה, היא בעצם ניסית על גלי האהדה הציבורית, והיא מרשה לעצמה לקדם את ההפיכה המשטרית. כשהיא מרגישה שיהיה לה יותר לגיטימציה לעשות את זה, בגלל ההצלחות בתחום הצבאי.
אתה יודע, אבל אני חייב להגיד לך משהו, תראה. אני לא פוסל את מה שאתה אומר, אני רוצה רגע לעלות נקודה.
דרך אגב, אני רוצה להגיד משהו לפני שאתה ממשיך. חלק ממאזינינו מתלוננים שאני לא מתייחס אליך יפה. אז היום אני הולך לדבר רק בתודה, בבקשה וסליחה כלפי בועז. זו תוכנית אחת שאני אעשה את זה, אני לא אעשה את זה יותר, אבל אני אהיה, היום זה היום שנחמדים לבועז. הנה, תמשיך.
היית אומר לי קודם, הייתי נערך.
תמשיך. סליחה שקטעתי את דבריך. פרופסור בן דוד, בבקשה.
אתם מבינים מה אני חי פה?
היום, כן.
שנים שאני איתו בזוגיות האיומה הזאת. תראה, שוב, אני מזכיר לך שלפני שנה היה ברור שיש תוכנית סדורה לנתניהו, שהייתה בה שר ביטחון, הרמטכ"ל, ראש השב"כ והיועמ"שית. אז למה אתה חושב שהחלק הרביעי לא קרה פשוט כי א', ב', ג' נגמרו? למה זה דווקא בעיניך קשור לניצחון? זאת אומרת, לולי איראן זה לא היה קורה? זה ממש נראה שזה השלב הבא.
הכי קשה מכולם לפטר את היועמ"שית.
אוקיי.
מבחינת הלגיטימציה, מבחינת החוק, זה הכי קשה לפטר את היועמ"שית. כל שאר המפוטרים הם...
התפטרו חלקם מעצמם באופן מוזר.
חלק התפטרו בעצמם, וחלק מותר לפטר אותם.
אני לא מצליח להבין למה התפטרו מעצמם, דרך אגב. לא הצלחתי להבין.
לא ניכנס כרגע להיסטוריה הזאת, אבל השאירו אותה לסוף, ומתקדמים עם זה כרגע.
וחיכו לשעת כושר. אתה אומר, עכשיו זו שעת הכושר.
יש כרגע שעת כושר. מה שנתן גם את שעת הכושר, שזה אולי דבר יחסית מקרי, זה שהשופט סולברג היה זה שדן בשאלה של האם לענות לעתירה נגד השימוע, והוא החליט לאפשר לשימוע הזה להתרחש. אז זה גם כמובן משהו שאי
אפשר לזה לקרות. טוב, אני לא יודע להתבוקח עם הנושאים המשפטיים, כי אני לא מבין בזה.
כן, אבל אני רוצה
שדבר על זה בצורה רחבה. זה לא סולברג, יש כאן משהו רחב יותר, אני מסכים איתך.
אני רוצה לדבר על משהו רחב יותר. המשהו הרחב יותר הזה, הוא לא רק השאלה של האם המלחמה תרמה לזה שלוחצים על הגז בהפיכה המשטרית, אלא שאלה שאני שואל את עצמי, שאין לי תשובה עליה, של לאן נתניהו בדיוק חותר. אנחנו נמצאים היום בנקודת זמן, שבה יש לו בחגורה הצלחה מאוד מאוד מרשימה. יש לו את, כן, את הניצחון על כל הציר השיעי הזה, כולל איראן עצמה. הוא הצליח לפרק את חגורת האש סביב ישראל. יש כאן פוטנציאל שהוא יסיים את הקריירה שלו
לפרישה בהצלחה ולא בכישלון.
לא רק בכישלון, יש לו כישלונות לא מעטים שאנחנו לא צריכים לחזור אליהם, אנחנו יודעים, אבל כן יש לו את ההצלחה הזאת. עכשיו, מה שהוא יכול לעשות, הוא בעצם נמצא בצומת דרכים כרגע, שבה מצד אחד יש לו אפשרות להיות מדינאי, ומצד שני יש לו אפשרות להיות פוליטיקאי קטן. המדינאי זה בעצם כל התוכניות המדיניות שממש יושבות על המדף ומחכות שישראל תיקח אותן, שזה שלום עם סוריה, שלום עם סעודיה.
אפילו אם זה לא שלום עם סוריה, מדברים על איזשהו הסכם, זהו, זה לא משנה.
עזוב, את יודע מה, זה לא משנה.
אני מסכים איתך.
הסכם עם סוריה, אנחנו לא צריכים לאכול חומוס בדמשק.
זה ממש לא משנה.
מה שאנחנו צריכים, הסכם אי לוחמה, והסכם שבו מסתדרים, זה הסכם מצוין.
אין ספק שעדיף הסכם שכזה מכל סיטואציה אחרת. בכלל לא מדובר.
ההסכם הזה, אגב, אחד הדברים שהם מתנה אדירה לישראל, זה שההסכם הזה, המסע ומתן, הוא על קווי 1974.
נעשה כאשר אנחנו נמצאים בחרמון הסורי. מסכים איתך?
הוא נעשה לא על הגולן. זאת אומרת, אם כל שיחות השלום בשנות ה-90 עם אסד האב, היו על השאלה האם הסורים ישכשכו את רגליהם בימי הכינרת או לא, אנחנו לא שם בכלל. זאת אומרת, זה אקסיומטי ומקובל וסגור לגמרי שהגולן היא ישראלית. השאלה היא רק לגבי האזור המפורז שישראל כרגע שולטת בו, כן, שזה החרמון הסורי וכל שאר האזור המפורז שישראל בעצם השתלטה עליו. זאת אומרת, יש כאן הזדמנות לחתום על הסכם עם סוריה שהגולן לא נוגעים בו, כן? שהוא נשאר בידינו, שסורי כאילו מקבל את זה.
שנייה, זהו, אתה אומר יותר מזה. אתה אומר מה שקורה עכשיו.
זה נותן לגיטימציה לשלטון הישראלי.
בול. זאת אומרת, סוריה נותנת איך העולם יכול להלין על ישראל שהיא מחזיקה בגולן הכבוש, אם סוריה בעצמה מכירה בכך. כן, אני מסכים איתך.
היא לא תכיר בכך באופן רשמי, אבל להשתמע מזה. זה
לא משנה, זה לא משנה.
ההסכם עם סעודיה, יש לו המון המון יתרונות לישראל, לא צריך בכלל להחביר מילים.
דיברנו עליהם לא מעט.
כן, כן. וכמובן, הסיום המלחמה בעזה, שבאמת כבר אין לתאר כמה שהמלחמה הזאת גורמת לדימום מיותר, להרג של צעירים נהדרים, שאין שום סיבה שימשיכו להיפצע ולהרג במקום הזה.
לא, זה בלתי נסבל.
ויש הזדמנות עכשיו לנתניהו לסגור שלושת הדברים האלה, ולצאת מנצח. תגיד, זאת ההזדמנות של המדינאי.
רגע, אבל זהו, גלעד, אני למדתי ממך. אתה שתמיד אומר, צריך להסתכל על ההיסטוריה בשביל ללמוד על העתיד. תסתכל על ההיסטוריה של נתניהו. מתי כשהייתה לו את האפשרות הזאת, הוא בחר להיות מדעי ולא פוליטיקאי קטן.
אתה צודק, אבל צריך להגיד משהו. שנתניהו היום מתחיל לגרד את גיל ה-80, כן, הוא חצה את אמצע שנות ה-70, הוא אולי, בתור בן של היסטוריון, מתחיל לחשוב על עצמו גם כדמות היסטורית, כאיך יזכרו אותו בהיסטוריה, וזאת ההזדמנות להיות מדיני. אבל בשביל להיות מדיני הוא צריך לשלם מחיר יקר. המחיר היקר הוא לפרק את הממשלה שלו ולהקים ממשלה עם המרכז הפוליטי. כי אין שום סיכוי שהוא מתקדם להסכמי שלום עם הבן גבירים והסמוטריצ'ים. זה לא יקרה.
גלעד, כן. אתה קראת את הכותרת היום בוויינט?
מה הכותרת?
אתה יודע מי הוא פול ביה?
מי?
הנשיא בן 92 שעכשיו הולך לקדנציה תשיעית או עשירית.
עדיין.
מה זה 80? מה זה 80?
עדיין, הוא אפילו לא בן 80. הוא אדם מבוגר, אני לא בטוח שהוא בקו הבריאות, אני לא בטוח שהוא יכול להמשיך לסחוב ככה עם כל המשפטים וכל הדברים האחרים.
זה נשיא קמרון שממשיך.
ברור שיש גם כאלה, אבל אני כן חושב שיש סיכוי מסוים שהוא חושב על הדמות, על איך שיזכרו אותו, על האימפקט ההיסטורי שיהיה לו, ואז יש לו כאן ממש הזדמנות, שלא לכל מדינאי יש הזדמנות כזאת.
מסכים איתך.
לעשות שינוי מהפך בכל מצבה של ישראל במזרח mm-hmm. התיכון, שהוא כבר עשה חלק, כן? Mm-hmm. החלק הצבאי הוא כבר חלק שנעשה. אבל כדי לעשות את זה, הוא צריך פרק את הממשלה שלו. הוא לא יכול לעשות את זה עם סמוטריץ' ובן גביר, זה לא הולך איתם. זאת אומרת, כדי לעשות את זה, הוא חייב לקחת סיכון פוליטי משמעותי, ולהכניס אנשים שלא יהיו נאמנים לו, כמו ששניהם נאמנים לו.
אבל מתי הוא עשה משהו כזה?
אף פעם. אף פעם.
יותר מזה.
הוא תמיד עשה ההפך.
יותר מזה, אני אשאל אותך שאלה. אני רוצה להציג אופציה,
אבל תן לי להציג את האופציה השנייה. האופציה השנייה זה שהוא לא רוצה את זה, ושהוא ימשיך להיות פוליטיקאי קטן, הוא יעשה דאבל דאון על הקואליציה האולטרה ימנית שלו, יקדם הפיכה משטרית, ויוותר בעצם על כל...
ויקדם פטור לחרדים, כי אי אפשר בלי זה.
יקדם פטור לחרדים, יקדם את כל הדברים שרק יהרסו את ישראל, יהפכו אותה למדינה לא דמוקרטית, ימסמסו את הסיכוי לאיזשהו הסדר שיאפשר לנו אי פעם לחיות בצורה נורמלית באזור הזה, אבל יצליח לסחוב ואולי עוד, כן, אולי הוא ינצח בבחירות הבאות ולסחוב עוד קדנציה או משהו כזה. זאת אומרת, אם המחשבה שלו היא פוליטית בלבד, אז הוא ילך על הכיוון הזה.
לא, יש
אבל אם המחשבה היא מדינית, הוא חייב
ביניים.
לקבל בחירה.
גלעד, אני רוצה להציג לך עוד קצת ביניים. בוא נגיד אנחנו יוצאים לחופשת הקיץ, נגמר מושב הקיץ בלי שנופלת הממשלה. בסדר?
מה שכנראה יקרה, כן.
זה נראה הכיוון, זה נראה הכיוון, אלא אם כן באמת יקרה איזה נס ברמת הנחית. ועכשיו יש לו, אין לו בעיה ללכת לחתום על ההסכמים וללכת על זה לבחירות. להגיד, הנה אני הולך לבחירות, כמי שלא ויתר על גיוס החרדים, החרדים היו שטויות, אני נלחמתי, ואני בקואליציה הבאה שלי אדאג שתהיה קואליציה והחרדים, לא יודע, whatever, אני הבאתי לכם את השלום עם סעודיה, כמו שנהניתם לטוס, זה עכשיו תטוסו לסעודיה, אני ניצחתי את החיזבאללה ואת החמאס ואת איראן, וללכת ככה לבחירות.
תראה, זה רעיון מאוד מעניין, אבל הוא בעצם האופציה של המפץ הפוליטי שדיברתי עליו. זאת אומרת, מפץ פוליטי אפשר לעשות בשני אופנים.
לא, הוא לא צריך לעשות כלום, הוא נשאר עם ממשלת מעבר.
כן, לא, אופן אחד...
ממשלת מעבר.
אופן אחד הוא על ידי זה שהוא מפרק את הממשלה הזאת ומקים ממשלה עם המרכז, ואופן שני זה שהוא מכריז על בחירות על הנושאים האלה, ואומר, בואו נלך עם זה לבחירות.
מחכה שבוע כן. שהם לא יכולים לעשות כלום,
כן.
ברגע שנוח לו עושה את זה, הם כן. לא יכולים להפיל את הממשלה, הוא בעצמו מכריז על בחירות כשהוא קובע את המועד, כן, מתי כן. שנוח לו, על הנושאים שטוב לא מדבר עליהם.
זה האפשרות של המדינאי. אם הוא הולך לאופציה
למה,
הזאת...
למה? זה חצי פוליטי, זאת אומרת.
לא, זה להיות מדינאי עם חוכמה פוליטית.
כן.
אבל זה עדיין ללכת לכיוון של המדינאי, הלוואי והוא יעשה את זה, את יודע מה? אם הוא עושה את זה... אני אשמח מאוד. לא שאני אצביע לו חלילה או משהו כזה, אבל אני...
זהו, לרגע פחדתי.
לא, זה אין סיכוי.
לאן הגענו?
אין סיכוי, אבל תשמע, אני בסופו של דבר ממש חשוב, ואני חושב שכאן אני קצת שונה מהרלביסטים הרגילים, זה שאני פחות עם אובססיה לגבי האיש נתניהו, ויותר לגבי הדברים שקורים. אני לא רוצה הפיכה משטרית, ואני כן רוצה שלום עם סוריה וסעודיה, ואת סוף המלחמה בעזה. מי שיכול להביא את זה, גם אם זה נתניהו, שיביא את זה. זה בסדר גמור מבחינתי.
אני כאן אענה לך, כי אני חייב, אני איתך, קודם כל, בהחלט אני מעוניין בדברים האלה, אבל אני חושב שהבעיה בנתניהו היא אותה בעיה שהייתה שיש בפוטין, ואותה בעיה שיש בארדואן. אתה לא אומר על אלה שנלחמים על חופש ברוסיה שהם רק נגד פוטין. הם לא רק נגד פוטין. באותה מידה, אם חר נתניהו יגיד שהוא מעוניין לעצור את ההפיכה המשטרית, לעשות שלום ולחתור לשתי מדינות לשתי ימים, בוא נדבר על זה, אבל אנחנו יודעים מהו נתניהו ומה הוא עושה.
לא, אבל עדיין...
ועל כן, הרלב הוא לא רלב, אלא התנגדות לתנועה כמו התנועה הגוליסטית, של דגול, התנועה הביביסטית. נגדה אנחנו נלחמים.
לא ניכנס כרגע למה זה רלב, כי יש כל מיני, אבל חלק יש לה אובססיה אישית.
אני אצג את עצמי. האובססיה שלי היא נגד תנועת הביביזם, וזאת התנועה, ועליה אני נלחם. כשאני צועק דמוקרטיה, לכך אני מתכוון.
אז בוא נקווה שבכל זאת משהו מהמדינאי קיים בו, ושכן יתקדם למקום קצת יותר טוב.
בנימה אופטימית זאת, אנחנו אוהבים לעבור לשיר. אנחנו היום בספשייל ניל יאנג, לא יכולתי להתאפק, לא העובדה שהוא חזר. אתה יודעת שהוא חזר עכשיו להופיע?
לא.
ממש חזר להופיע, זה ממש נחמד. אני אקח את השיר Love and War, שמאוד מתאים לעכשיו, זה השיר שראיתי בהופעה שלו בטורונטו, הוא הגיע ככה חזרה לעיר שלו, ראינו את זה במסי הול, מי שמכיר, יש המון אלבומים לייב את מסי הול, מדהים שם הבאה היחידה שהיינו היחידים שלו, למדו איתו בבית ספר בערך, הוא כל פעם דיבר עם הקהל, והם צעקו לו כל מיני פרטים כאלה קטנים, אנחנו כאילו, לא היה לנו מושג, אבל הייתה הופעה נפלאה, ובא השיר, השיר של אותה תקופה, היה השיר שישמעו עכשיו, Love and War.
כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
תודה שנשארתם איתנו אחרי ההפסקה, ואנחנו לחלק השני שבו גלעד רוצה לתת לנו נתונים חדשים ועדכניים מסקר שערכת אחרי המלחמה. אני מניח שזה עם שותפיך, בוא תיתן
כן,
קרדיט.
כן, אבל לפני זה מבזה קצר.
כן.
יש בהקשר של מה שדיברנו עליו קודם.
הרווקות המאוחרת עם לימור סון הר מלך?
לא.
שיט.
אם כי אנחנו מוכרחים להגיע גם לזה, זה נושא מרתק, שאנחנו בעצם רוצים לדבר על זה ולא על שום דבר אחר.
נו.
אבל בגלל שאין לנו מנדט לדבר על נושאים כאלה, אנחנו חייבים לדבר על פוליטיקה. אז המבזק, כן? לעלן המבזק. הייתה ישיבת קבינט מצומצמת עכשיו, וגורמים מתוך ישיבת הקבינט אומרים את הדברים הבאים. הם התרשמו שראש הממשלה בנימין נתניהו
נחוש. איך ידעתי? איך אמרתי לך נחוש?
אתה רואה? נחוש להגיע לעסקת חטופים חמאס.
נחוש.
הוא מוכן גם לגלות גמישות בעניין שיגע.
גמישות מרב, התרתם לנו נתת להתאמר לך גמישות.
מציר מורג, אבל לא סתם, מציר מורג.
ציר מורג, רגע, ציר מורג זה לא...
סלע קיומנו.
סלע קיומנו.
כן. אז תהיה ציני כמה שאתה רוצה, אבל אני חושב שיש כאן עוד איזושהי עדות קטנה, יש לקוות, שהוא כן רוצה...
או שטראמפ לוחץ אותו במקום שהשמש לא זורחת.
לא אכפת לי.
לא, בטח שלא אכפת לי. כל שבוע אני מצא פעמיים בשבוע עם משפחות החטופים, אכפת לי.
אני אשמח מאוד...
תן לי לראות חטופים בארץ.
עם טראמפ, בלי טראמפ, העיקר באמת שהדבר הזה יקרה, זה כן נוסח מידה מסוימת של אופטימיות. אוקיי, אבל בואו נחזור בכל זאת.
וחייבים גם להגיד עוד פעם, אני... זה בלתי נסבל... מלחמה שיש תחושה כללית שכבר לא ברור אם לא ניתן לעצור אותה אתמול ומתמשכת מכוח האינרציה ולא מכוח הידיעה שיש לה יעדים ברורים שדורשים כן. עם השחותה כרגע והולכים לשם ילדים שזה זה כל התלמידים שלנו זה
לא,
בלתי
מוכרחים
נסבל
להגיד, מוכרחים
בלתי
להגיד,
נסבל
מוכרחים להגיד שמה שקורה בשבועות האחרונים זה שיש תחושה ש חמאס משנה משהו בטקטיקה שלו או באופן הפעולה שלו שפוגע בנו מאוד, כן? יש כמות העבדות עלתה בתקופה האחרונה.
הייתה ניתוח מעניין, הם אמרו שני דברים. אפרופו מה שאמרת, מה שלפחות אמרו פרשנים, אחד שהם הבינו סופית שהם הולכים לגרילה, והם הולכים לגרילה עד הסוף, עד הקצה, שזה דרך מצוינת לזנב בנו. והדבר השני הוא שאנשים פשוט גמורים, שחוקים, מאוחים. ואז אתה לא יכול להיות עם רמת כוננות מטורפת, ועם תורת לחימה מתוקתקת, אחרי כמה זמן אנחנו נלחמים שם?
השורה התחתונה היא שיש יותר נפגעים, ודי, אין לזה שום תכלית ושום טעם, אין כבר...
כבר כמה חודשים גילת, כבר כמה חודשים גילת, שאנחנו בעצם מקום הזה, ועכשיו מחשיפה של ניו יורק טיימס, שהיו כבר דיונים לפני הרבה מאוד זמן, שיכלו להוביל כל הדברים האלה.
אני מוכרח להגיד שהכתבה של ניו יורק טיימס היא מוטט, והיא בעייתית מהרבה בחינות. אני אגיד לך משהו, אני אתן לך את ה...
לך על זה.
כן, את המבחן האולטימטיבי של העניין הזה. אם הולכים לפי ההיגיון של ניו יורק טיימס, אז אפשר להגיד דבר אחר. בשמונה באוקטובר 2023, אפשר היה להגיע לעסקת חטופים מוחלטת, שאומרת, זה היה עוד לפני שישראל נכנסה לעזה.
כן. זה היה בשבועיים של חיבור מנועים, אם אתה זוכר.
זה היה אפילו חודש, זה היה כמה יותר בשבועיים.
תודק.
של, כן, של אסירים שלהם, תמורת החטופים שלנו, אפשר היה להגיע לזה. המשמעות הייתה שחמאס נשאר, אפשר היה, תהיה הצעה כזאת, כן. המשמעות הייתה שחמאס נשאר בשלטון בעזה, חזק, עם טילים, עם נוחבות, עם נשק, עם מנהרות, עם כל התשתיות שהוא בנה לאורך השנים. רדואן וחיזבאללה יושבים על הגדר בצפון.
כן.
אסד נמצא בסוריה עם האיראנים בתוך סוריה, ואיראן מפתחת את תוכנית הטילים שלה.
זה לא היה מונע מאיתנו לתקוף בלבנון.
זה כנראה כן. אם היינו מגיעים לעסקה מלאה, כן, אם היינו מגיעים לעסקה מלאה, חיזבאללה היה נוצר אש,
והיה... זה שחיזבאללה נוצר אש לא מונע מאיתנו לעשות את מתקפת ההפתעה שלנו בלבנון.
כנראה שלא היינו עושים את זה. כנראה, אם נהיה ריאליים, כנראה, כמו שלא עשינו זה עד עכשיו,
הבנתי אותך.
מה שהיה קורה, הם קיבלו את כל החטופים, כולל אלה שמתו בתקופה שעברה,
כן? לא מעט.
היינו חוסכים בהרבה חיי אדם של חיילים שנהרגו, אבל תחשוב על המצב שהיינו בו. אני לא בטוח שאם חושבים על הטווח, על האינטרסים, ארוכי הטווח של ישראל, שזה משהו שהיינו רוצים, מקום שהיינו רוצים להיות בו. צריך להבין שמדברים כל הזמן על העסקה הזאת, צריך להבין שתמיד יש איזשהו איזון בין המטרות האסטרטגיות של ישראל לבין השאלה של ישראל.
אני לא יודע מה לומר לך בנושא הזה, אבל אני חושב שלו ידעתי שהייתה כזו עסקה על השולחן, ועכשיו אני מבין שיש ידיעה ודאית כזאת, זה בהחלט גורם לי לשאול את עצמי מה היו ההחלטות שצריך לקבל. אל תשכח שההחלטות שאתה מקבל באותה תקופה, זה בלי ידיעת ההצלחה או אי-הצלחה. נכון, זה, נכון. זה חוכמה של מדרגות, זה לא חוכמה.
כן, אבל אני חושב שאם מסתכלים הסקרים, אנחנו עומדים לדבר הסקרים. אם מסתכלים הסקרים,
אנחנו גם יודעים, שנייה, רק גלעד, אנחנו גם מבינים שיש פגיעה במדינה בעקבות מה שקרה עם החטופים ועם זה ועם החיילים שנרגו. זאת אומרת, יש כאן שני דברים שצריך לחשוב עליהם. זה לא כל כך ברור שבחירה אחת טובה מאחרת.
בעיניי זה כן ברור.
אוקיי, לא בעיניי.
בעיניי לא רק שזה ברור, זה ברור באלף אחוז, לא במאה אחוז. אני חושב שהמלחמה נגד חמאס הייתה הכרחית, היא הייתה מלחמת אין ברירה לגמרי.
אני לא אמרתי שהיא לא הייתה הכרחית, אני לא בטוח שלו ההסכם הזה היה מתרחש, זה אומר שלעולם לעולם אנחנו לא יכולים לתקוף בעזה בעקבות משהו.
זה אומר ש... מה שהיה קורה, זה שאחרי השבעה באוקטובר, היית נותן לחמאס ניצחון מלא, שזה כן. אומר, שזה אומר כניעה לכל הדרישות שלו, זה אומר שאתה לא נלחם בו אחרי מה שהוא עשה, יש איזה משמעויות מרחיקות ללכת במזרח התיכון לעשות דבר כזה.
אני מסכים איתך, אבל אני לא בטוח שזה מה שהיה... אבל גילה, אתה שוב משחק...
זה הייתה טעות לעשות דבר.
אבל אתה שוב משחק במשחקי נדמה לי, אתה לא יודע... לא, כן גילה, אתה הרי לא יודע מה היינו חותמים בעסקה, איך הייתה נראית בסוף, אתה גם לא יודע מה היה קורה יום אחר כך. אתה אומר, לדעתי, א', יותר טוב ממה שהיה קורה לו. אני לא יכול להגיד לך איך דברים קורים.
אנחנו יודעים דבר אחד, אנחנו יודעים שהמשוואה היא כל הזמן חטופים לעומת הסכם הלוחמה. זאת המשוואה שקיימת כבר כמעט שנתיים, מהשבעה באוקטובר. כן, ולכן אין מצב של החזרת חטופים בשמונה באוקטובר ופלישה לעזה ומלחמה בעזה. זה לא היה קורה. אם היית חותם על עסקה אז, זה היה אומר, הסכם קנייה מוחלט לחמאס עם כל המשמעויות מרחיקות הלכת של זה. אני לא הייתי תומך בזה עם כל הכאב הגדול, ועם כל ההכרה של המחיר ששילמנו מאז.
אוקיי, אני לא בטוח שאני, אני בטוח שאני לא חד צדדי כמוך, אבל איך זה קשור לטענה שלי, שכבר לפני חודשים רבים הייתה בפני נתניהו האפשרות לעשות מלחמה?
לא, אתה דיברת על ניו יורק טיימס.
כן, על זה מדברים, בכתבה של ניו יורק טיימס, מדברים גם על הסכם. על הסכם נוסף, קראתי תקציריה. אני לא כמוך, אני לא בן אדם רציני, אני קורא תקציר.
אז הכתבה של ניו יורק טיימס מציגה דברים בצורה די חד צדדית ומגמתית. היא לא מראה את כל התמונה המורכבת. זאת אומרת, השאלה היא תמיד שאלה של אם אפשר היה לשחרר חטופים, אבל אין בכלל דיון במשמעויות, במחיר, במה לא היה קורה.
אבל עזוב את השמיני באוקטובר, האם לא ברור לכולנו שלפני, לא חצי שנה, שנה, ארבעה חודשים, לא נרחיב על המספר.
כן, כן, לפני כמה חודשים היה צריך לעשות את זה.
האם אפשר היה אז לסגור ולחסוך, אתה רוצה לדבר על לחסוך, עזוב לחסוך את חיי החטופים וחיי החיילים. תחשוב, אתה רוצה לדבר רק אסטרטגיה? אין שום בעיה, דבר אסטרטגיה. עכשיו, הנזק האסטרטגי שנגרם לנו בעולם עם העובדה שהיום אנחנו נהיים מצורעים יותר ויותר ויותר. תחשוב על כל הפיאסקו של ה-GHF הזה, או איך שלא קוראים לזה, חלוקת המזון, זה נורא.
אין ספק שלפני כמה חודשים אפשר לסגור את זה. מעבר לזה אני לא יודע, לפני כמה חודשים אפשר לסגור את העניין הזה.
אני חושב שכפלו יותר מכמה חודשים, אבל אוקיי. יאללה, סקר, קדימה, גלעד.
זה הייתה לנו מלחמה עם איראן, למי שזוכר. היא נמשכה פחות משבועיים.
בלתי נסבל, היא הייתה. לא, היא הייתה בלתי נסבלת, כן.
אני עוד מעט אספר איזשהו קוריוז על מחקר.
קדימה, מחקריך, גלעד.
סקר, אוקיי, עשינו סקר בקרב 800 נבדקים בציבור היהודי.
מאיפה יש לו את הכסף? אני לא מגיע לכזאת כמות של אנשים. אני גלעד, אני עובר לעבוד אצלך. אני יודע.
כל הסקרים שלנו 1,000 נבדקים.
אני יודע, אני יכול לעבוד.
כאן עשינו סקר בזק.
אפשר לעבוד אצלכם שהסקרים שלנו אצלכם?
אין שום בעיה.
נו.
ושאלנו כמה שאלות שהן שאלות בסיסיות כאלה לגבי המלחמה. אז כמובן שכששאלנו האם ישראל ניצחה במלחמה, איזה אחוז מהיהודים חושבים שניצחנו?
מהיהודים אני חושב שאחוז מוחלט.
לא, מוחלט 70%. 70% חושבים
ש... 70% שפי יותר.
יש איזה 20% בניטרלי, כן? זאת אומרת, יש מעט מאוד חושבים שהפסדנו, אבל יש 70% חושבים שניצחנו, ואיזה 20%.
20% ניטרלי, אתה לא יודע למה, כי לא, אתה חפרתם מספיק עמוק, אוקיי?
כן.
אוקיי, הלאה.
שאלנו האם בעקבות, אחת השאלות ששאלנו כאן, והיא שאלה חשובה, האם בעקבות הפירוק של מעגל האש וההחלשה של איראן, האם עכשיו ישראל יכולה להתקדם לתהליכי שלום עם הפלסטינים?
התיאוריה שלך תמיד שאם אין איום חיצוני גדול, אנשים מוכנים לקחת סיכונים.
נכון, אז אנחנו רואים שעדיין לא לגמרי, זאת כמובן שהכל עדיין טרי, אנחנו רואים ש30% מוכנים, חושבים שזאת הזדמנות לקחת יותר סיכונים ולהתקדם עם הפלסטינים.
כן, אבל אתה לא יודע אם ה30% האלה זה אנשים כמוני שאומרים תמיד כן.
כן, אז האנשים שאומרים תמיד כן הם 20% בסקרים האחרונים שלנו.
הבנתי, זאת אומרת...
אז אולי טיפה יותר, כן, אז אולי טיפה יותר מהרגיל.
אוקיי.
אבל אחד הדברים שיכולים להסביר את זה שיש עדיין הססנות, זה שלמרות תחושת הניצחון, כמעט 40% מהציבור הישראלי חושבים שאיראן עדיין מהווה איום משמעותי על ישראל. זאת אומרת, ניצחנו במלחמה, אבל זה לא אומר שזהו, האיום התפוגג ולא
לא, אבל
לא קיים.
אני אגיד לך למה זה קורה. אני אתן לך שנייה אחת להמשיך בנתונים שלך. אני רק אעצור כאן. תראה, יש כאן איזושהי בעיה לנתניהו. אתה לא יכול יום אחד להגיד, איראן היא השטן הגדול ביותר בהתגלמותו, הולכים להרוג אותנו כל יום. לשכנע אותו את זה באותות במופתים, חלק מהדברים, גם בצדק, ואז יום אחר כך להגיד, לא, זה נגמר, זה עכשיו הכלב המסורס החמוד, שבא לבקש בונזו.
אבל זה גם, זה לא רק עניין של פרופגנדה.
זה מעבר בלתי אפשרי.
זה לא רק עניין של...
לא, אני גם חושב דרך אגב שאיראן היא עדיין איום.
כן, איראן היא באמת עדיין.
אבל עזוב, אתה מדבר כאילו כל בן אדם קורא כל היום את כל הכתבות בכל מקום ומנתח. בסוף זה רגש.
זה עניין של
רגש. אתה לא יכול למכור לאנשים ברגש איראן הוא יום הגדול ביותר מאז הנאצים, ויום אחר כך להגיד, לא, הם חמודים.
כן, אבל אני חושב שזה לא רק מניפולציה כפי שאתה מתאר את זה.
אוקיי.
אני חושב שכל בר דעת, גם אם הוא לא מתעמק בעניין הזה, מבין שאחרי מה שקרה באיראן, האיראנים מלאים ב... כן, מלאים בתאוות נקם. אנחנו במזרח התיכון, לרגשי נקם יש חיי מדף מאוד ארוכים. יש כאלה שדיברו על מלחמת 100 שנים שעכשיו פתחנו, כן, שהם לא יירגעו עד שהם לא יחזירו
להם. אלא אם כן יתחלף השלטון.
אלא אם כן יתחלף
השלטון. הם מתים להחזיר, ודרך אגב, הפעם כמו ששפילו אותה אמרת, אם יש להם שכל ויש להם, הם צריכים להיות ראשונים שיורים ולא מגיבים.
כן, זה תמיד נכון, כן. אבל...
ממה שהם למדו לקח.
כן, אני לא בטוח, טוב, זה לא כך פשוט בגלל שכרגע כן יש לנו עליונות אווירית שם, וכן יש לנו שליטה על מה שקורה, זה לא כך קל להפתיע אותנו, אבל ברור ש... ולא בטוח שגם הנקמה שלהם תגיע דווקא מאיראן. אנחנו זוכרים מההיסטוריה, פיגועים בעולם, בואנוס איירס, כן, יש כל מיני דרכים...
אתה הולך לזה?
יש כל מיני דרכים לפגוע בישראל או באינטרסים יהודים וישראלים, שכן,
אוקיי, אני בסדר, אני לא בטוח שזה משרת האינטרסים שלנו. בוא תמשיך לנקודה הבאה בסקר שלך.
אחת השאלות היפות ששאלנו, שהיא כאילו besides the point, היא לא השאלה המרכזית של הסקר, אבל היא התחלה של משהו שאני רוצה להמשיך לבדוק אותו. אמרנו לבדקים, תראו, ישראל הצליחה להביס את איראן, והיו מעט נפגעים יחסית באוכלוסייה הישראלית, למרות ההרס הרב שהטילים האיראנים גרמו, ממה זה נובע? האם זה נובע מהיכולת המדעית והטכנולוגית של ישראל, או האם זה נובע מכך שהקדוש ברוך הוא שמר על עם ישראל?
אז בוא תן לי רגע לנסח את השאלה שלך, תהילים או טילים?
משהו כזה, כן.
אוקיי.
כן. אז מה אתה חושב? מה עם ישראל אומר? טילים או טילים?
אוי, אני... אני לא רוצה לדעת. את התשובה כמו שלא רציתי לשמוע שבוע שעבר שאמרת לי שלשליש תומכים בפוגרום המתנחלים, אז אני לא בטוח שאני רוצה לשמוע את התשובה, גלעד. אני...
מה אתם נחש? רוב האנשים, איפה הם לדעת?
אני מקווה שרוב האנשים מבינים שבלי מדע ובלי יכולת טכנולוגית, אי אפשר להגיע להישגים שהגענו להם עד עכשיו. אני מקווה.
כן, אז אוקיי, אז החדשות הטובות היא ש-60% מהציבור היהודי בישראל חושב שזה העליונות הטכנולוגית והמדעית של ישראל שמסבירה את זה.
אוקיי.
אבל 40% חושבים...
זה ברמת 60-40? 60-40. איפה 10% מתלבטים שיש לך תמיד?
אז לא שאלתי, לא נתתי להזדמנות להתלבט. הם היו צריכים לבחור בין שתי האופציות האלה. ואז מה שאנחנו רואים זה ש-40 אחוז...
שמה ישראל, שמה ישראל. לא, גלעד, נו באמת. אתה מכיר את אחד המימים הטובים?
לא, אבל למה אני אספר לך את זה?
לא, אתה מכיר את המימי הזה שרץ עכשיו? בואו, אין בעיה, יום אחד נפסיק לראות כיפת ברזל, רק נתפלל, נראה את התוצאות, יום אחד אל תתפלו רק כיפת ברזל, ונעשה מדע מבוקר. נו באמת.
קודם כל, הרעיון הזה הוא רעיון יפה, אבל הוא לא מדבר בכלל ל-40 אחוז חושבים שזה הקדוש ברוך הוא, כן? הם לא, מדע מבוקר לא מדבר אליהם, אז אתה לא יכול להוכיח להם...
הוא בא ובלבל, כן.
אתה לא יכול להוכיח להם מדע מבוקר אם זה לא משהו ש... אם זה לא שפה שמדברים בה, נכון?
מלכוד 22, כן.
מלכוד 22 כזה, כן.
אוקיי.
אז כאן זה נורא יפה לראות באמת, אני עושה את הניסוי הזה בקרב חבריי, האם הם רואים את חצי הכוס המלאה, את 60% הכוס המלאה או את 40% הכוס הריקה, וזה מאוד מאוד תלוי באישיות, בעמדות הפוליטיות, זה ממש מעניין, זה כשלעצמו הפך להיות מחקר מעניין.
או, הנה, יש לך מחקר חדש, כן.
כשמה שקורה זה שהאנשים היותר שמאלנים והיותר דיכוניים והיותר פסימיים,
אני מרים פה יד למי שלא רואה ברדיו.
הם ישר נבלים מ-40%, ואומרים, הלך עלינו, 40% הם עובדי כוכבים ומזלות.
לא אמרתי, הלך עלינו, אבל...
ומאמינים בשטויות כאלה, כן? אבל האופטימים, כן? מסתכלים בזה ואומרים, עדיין יש רוב די ברור, כן? עם פער של 20% שמאמין במדע. לא עבוד לגמרי. זאת אומרת, אם חשבנו שכולם ביביסטים, מנשקי מזוזות וכרוכי...
לא, אני לא אוהב את מה שאמרת. ביביסטים, מנשקי מזוזות זה חיבור שאני לא אוהב. אין לי בעיה עם לנשק מזוזות. אני אוהב נישוק מזוזות, אבל אפשר לנשק מזוזה ולהגיד, עדיין אני רוצה מדע ולנשק מזוזה. אני לא אוהב את מה שאמרת עכשיו.
כאן אתה אומר משהו אחר. לא, תראה, השאלה היא אם אתה מאמין או לא מאמין.
אני,
כן? יש כאן שאלה של אמונה.
אפשר בשקט להאמין באלוהים, ולהיות מסורתי, או כמו שאני קורא לעצמי, יהודים מקצועי, ולנשק מזוזה, או לרצות שתהיה לך מזוזה, או לרצות לעשות 1,001 דברים שקושרים אותך להיותך יהודי, זה בסדר גמור, ויחד עם זה, לדעת שבלי קמח אין תורה, זה לא אני כתבתי, זה במקורות.
אתה צריך אחד ואז השני. כאן אתה בעצם מציע את הצעד הבא של המחקר הזה. אנחנו כרגע שאלנו את זה בתור שאלה מאוד דיכוטומית, כן? האם זה אלוהים או האם זה מדע?
כן.
כמובן שיכולים להיות שילובים שונים של העניין הזה, ואפשר לשאול את זה באופן רציף, עד כמה אתה מאמין שאלוהים הזה, עד כמה אתה מאמין שזה מדע, וכמובן שיהיו כל מיני קומבינציות שונות של העניין הזה.
תוסיף עוד משהו. הייתי שמח לדעת כמה אנשים חושבים שזה הרוח הישראלית. בכוונה אני שם את זה מעורפל, אני אסביר למה הכוונה.
כן, מה זה רוח ישראלית?
זה אותה סיבה שבגללה אתה רואה עכשיו, אחרי שנהרסו בתים, ויש ערים חזקות שדואגות כמו תל אביב, וערים חלשות שלא דואגות, פתאום אתה תוך דקה רואה שם מתנדבים של, של ה... גם בונות אלטרנטיבה, וגם...
את זה אני אשר לך לשאול. אני
רואה את הרוח הישראלית בה, ויש בה ערך, הרוח של הלחימה, הרוח של האכפתיות.
זאת שאלה אחרת, אבל. מה שמעניין אותי כאן זה מדע מול אמונה. האם הדברים הלא רציונליים מניעים את האוכלוסייה בישראל? או האם זו חשיבה יותר רציונלית? ואני אתן לך עכשיו עוד ממצא.
גלעד, יש חשיבה רציונלית בלהישאר פה? זה החלק הבא שלנו.
תכף
נדבר על העניין. זה החלק הבא שלנו. אתה רציונלי פתאום?
כן. עוד ממצא, הסתכלנו גם על אמונה באלוהים.
ואז נצא להפסקה, גלעד, אוקיי.
ככל שאנשים מאמינים יותר באלוהים, כך הם חושבים שההישגים של המלחמה הם בזכות נתניהו. עכשיו תהיה...
רגע, לא מבין. אמרת ההישגים הם או אלוהים או מדע, ועכשיו הוספת את נתניהו, נתניהו זה אלוהים או מדע?
זה בדיוק העניין.
אוקיי.
שככל שאנשים מאמינים יותר באלוהים,
כך נתניהו יותר.
ככה הם חושבים שנתניהו אחראי להישגים.
כן, אבל זה קצת יכול להיות קשור למי שמראש הצביע לנתניהו, אז הוא חייב להצדיק, זה קצת דיסוננס קוגניטיבי כזה.
רציתי לבדוק את ההכשרה המחקרית שלך, זה
הכל. אתם מבינים, עושה לי פה מבחנים ששנה א',
אבל עברת, יפה.
פסיכולוגיה, תודה פרופסור.
מה שבועז בעצם אמר, הוא לא אמר את זה בצורה ברורה, אז אני אסביר, מה שבועז בעצם אמר, זה שאנשים דתיים יותר מצביעים לנתניהו. אז אם אנשים דתיים יותר מסבים לנתניהו, אז ככל שאתה דתי יותר, אתה גם חושב שזה בגלל נתניהו.
אבל אם היית שולט על זה...
אבל זה לא סיבתי, זה לא סיבתי.
אם היית שולט על זה, בעיה שאתה לא יכול לשלוט על זה, כי יש לך מעט אנשים דתיים שהצביעו לאופוזיציה. לא היה לך כמות משמעותית,
את הסיבתיות אפשר למצוא פה, אבל...
זה בעיה.
אנחנו נמשיך לחפור בעניין הזה בסקרים הבאים, בשאלה הזאת של מדע, אמונה, ואיך זה משפיע על המדעות.
אני בכל זאת רוצה להוסיף כאן נקודה אחרונה. כשאני חושב על האנשים שיוצאים להילחם עדיין בעזה, ועל אלה שיצאו לטוס מעל איראן, כשבהתחלה אי אפשר לדעת אם הם הולכים לניצחון אדיר, או שהם הולכים להיות מושמדים, מטוסים מושמדו, כל אלה יוצאים בגלל משהו שהוא לא רק מדע ולא רק אלוהים, אלא גם איזושהי רוח ישראלית, איזושהי לכידות כאן, איזושהי אמונה במקומנו כאן, שהיא לאו דווקא נשוק מזוזות ומדע.
בוא נדבר
ומדע,
קצת
אבל...
על זה בפרק
אבל
הבא.
אבל בדיוק
כן
זה
אגיד, בחלק אני הבא. אני כן אגיד משהו לגבי, לטובת האמונה. בן גוריון אמר משפט מאוד בפורסם, הוא אמר שאדם שלא מאמין בניסים בישראל הוא אדם לא ריאלי. זאת אומרת, להיות ריאלי זה להאמין בניסים בישראל.
אז אולי ממשלה טיפול גלעד.
אז גם כאן אדם רציונלי חילוני, דיבר דווקא על הצד הזה.
אז אני עם ניסים, אז אולי הממשלה טיפול, זה מה שהבטחנו. אנחנו עוברים לעוד שיר של ניל יאנג, גם הוא קשור למצב, Throw Your Hatred Away, זרוק את השנאה שלך.
כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו... המערכת הפוליטית על ספת הפסיכולוג עם הפרופסור בועז בן דוד והפרופסור גלעד הירשברגר.
אנחנו סיימנו את החלק האחרון אחרי שאת גלעד דיבר על רציונליות, זה היה מאוד מפתיע, דווקא גלעד דיבר על רציונליות ואני דיברתי על משהו שהוא מעבר לרציונליות, אבל באמת גלעד בתור...
למה זה מפתיע?
כי זה מפתיע. נו באמת גלעד, אתה רציונליות. ואז נשאלת השאלה, ואני מטיל אותה אליך בחזרה. אתה בצורה הכי אישית והכי רגע לא מדעית, אני ואתה חיים פה. אני ואתה בחרנו להיות פה ובחרנו לא להיות במקומות אחרים, כשהייתה לנו אופציה כל אחד במצבו האחר בקריירה. אני ואתה מגדלים פה ילדים ושולחים אותם לצבא. האם אנחנו...
לא נורמליים.
לא יודע, דיברת על מדע מול...
אתה כרגע דיברת על רציונליות. כן, העלית את עצמך על פדיסטל ואמרת שאתה רציונלי פה. לא ידעתי אפילו איך להגיב לך. אבל בסדר, אם אתה חושב שאתה רציונלי, מי אני שישבוך את
המילה? אני תמיד רציונלי. לא, אבל גילד, אנחנו... אני אשאל אותך באמת, אני...
אז בואו כן נהיה רציונליים. ונדבר על שני משתנים שחשובים כדי להבין את התופעה.
הנה, הוא ברח למדע. כן, תמשיך.
אתה אמרת שאני לא רציונלי, זה מנסה בכל זאת, אני מתאמץ לדבר על מדע.
לך על זה.
אנחנו מדברים כאן בעצם על שני דברים, על זהות ועל ביטחון. כדי להבין את המתח בין שני הגורמים האלה,
אוקיי.
בוא אני אתאר לך תרחישים שונים,
אוקיי.
ותגיד לי באיזה מצב היית רוצה לחיות.
אוקיי, זהות וביטחון.
תדמיין שאתה יכול לחיות במדינה שהיא מאוד מאוד בטוחה. אין בה טילים, אין באיראנים, אין במחבלים, אין ב...
לא צריך ללכת רחוק, הייתי שם.
כן, אין בה שום... לא היית שם, כי המדינה הזאת שהיית בה היא כבר לא כזאת. יש בה כל מיני פרעות ובעיות...
בעיות זהותיות, לא בעיות ביטחוניות.
לא, בעיות ביטחוניות גם.
למה? אם בקנדה אני מחליט שאני יהודי בביתי ולא בחוץ, מעלים לגמרי מודיע זה, אין בעיה. הבעיה אם אתה רוצה ללכת לבית ספר יהודי, שם מתחיל העניין.
תדמיין מקום.
אוקיי.
שבו אתה בטוח לגמרי.
הבנתי.
אבל אתה מרגיש חוסר זהות. אתה לא מזדהה עם המקום, ואתה לא, אתה מרגיש איזושהי ריקנות זהותית. זאת אופציה אחת.
שם, אבל בדיוק אני בדיוק מזדהה עם זה. שש שנים ככה הייתי.
אופציה שנייה. תראה, זה לא לגמרי מדויק, כי כן יש קהילה יהודית ודברים כאלה, כן? אבל תדמיין מצב שהוא יותר קיצוני מזה. שהוא מצב שבו מין שוויץ כזו.
לא הכרתי שהכל, בקהילה יהודית. אני מבין בדיוק על מה אתה מדבר, גילת.
שהכל נפלא ושקט,
כן.
אבל אתה חסר זהות לחלוטין.
Mm-hmm.
לעומת מקום שהזהות שלך היא מאוד מאוד חזקה, אתה מרגיש חיבור מאוד משמעותי ועמוק למקום שאתה נמצא בו,
mm-hmm.
אבל טילים, איראנים, טרור, מכיר מקום כזה?
כן, כן, אמרתי לך, אני הייתי בדיוק בשני המקומות האלה.
ויש את שני האופציות, ויש את שתי האופציות הקיצוניות. יש את האופציה הקיצונית אחת, האוטופית, שהיא מקום שהוא גם מאוד מאוד בטוח וגם יש זהות גבוהה, ומקום שהוא לא רק נורא והיום מבחינה ביטחונית, אלא גם עם אפס זהות. אז שתי הכתבים מאוד קלים. אף אחד לא רוצה שיהיה לו גם איום ביטחוני וגם חוסר זהות. וכולם רוצים מצב של שיהיה גם שקט וגם זהות.
כולם רוצים להיות שוויצרים, שמרגישים זהות בשוויץ, אך בטוחים בשוויץ.
כן, אבל אנחנו הצגנו את השאלה הזו לנבדקים במחקר שעשו סטודנטים שלי.
מעניין.
ומה שמעניין זה שהמצב האוטופי הזה היה שווה בערכו למצב של זהות גבוהה וביטחון נמוך כפי שיש בישראל היום.
אבל שוב, אתה מדבר על אנשים שחיים בישראל ועשו צבא וכבר שילמו, והם עכשיו צריכים להצדיק את הסיטואציה שבה הם נמצאים. תשאל אותה שאלה לאחרים.
יש כאן דיסוננס קוגניטיבי, לא ספק, כי כבר החלטנו ואנחנו כאן.
כבר שילמתי את המחיר, אני כבר פה, וכבר צרפתי 4 שנים בצבא.
ועדיין, אני חושב שזה מעניין, שהמציאות לא פשוטה מבחינה ביטחונית שאנחנו חיים בה, אבל עם תחושה של זהות מאוד חזקה, היא עדיפה מבחינת אנשים על מצב של ביטחון עם זהות גבוהה.
גלעד, איפה אתה מרגיש זהות בישראל הכי גבוהה? אני אשאל אותך, בוא נשאל אותך שאלת גלעד הירשברגר.
כן.
איפה אתה מרגיש זהות גדולה יותר, גלעד?
כן.
האם בכותל המערבי או בהבימה?
אתה תתפלא לשמוע,
בכותל המערבי.
אבל בירושלים, באופן כללי, כן.
ישו המתוק ומריה הקדושה.
אבל לא מסיבות דתיות.
אוקיי.
אני
בגלל שגרת שם.
לא, גרתי שם בחיים.
אז?
אני, כשאני מגיע לירושלים, אני מתמלא בהתרגשות כל פעם, באמת, לעיר העתיקה במיוחד. קודם כל, אני בתור מישהו שאוהב היסטוריה, אז אני מתחבר להיסטוריה, אני כל רחוב עתיק וכל אבן.
אני יכול להבין את זה.
אז אני מרגיש שאני פשוט הולך על שכבות של אלפי שנים של היסטוריה, ואני מאוד מאוד מרגיש מחובר, לא משום סיבה דתית.
איפה אתה גר, גלעד, תזכיר לי?
בתל אביב.
למה אתה לא גר בירושלים, גלעד?
לא הייתי מסוגל לגור בירושלים.
למה, גלעד?
זה כבר לא שאלה של זהות, זה כבר שאלה של נוחות, כן? אני חושב שירושלים היא עיר משוגעת.
זאת אומרת שאתה בחרת באיכות חיים, רציתי להגיד לך שחסר לך מעמד שלישי.
לא.
זהות, ביטחון ואיכות חיים. בחרת באיכות חיים על זהות, כן. אם אתה מרגיש יותר
לא
זהות בירושלים.
זהות, כי אנחנו כן בישראל, אני כן מרגיש
אותה. אבל אתה גר בתל אביב ולא בירושלים.
כן, אבל אני כן גר שעה נסיעה בירושלים.
ויכולת
כן.
לגור בירושלים.
כן, אז יכול להיות שה
או אפילו רבע שעה מירושלים.
כן. דרך אגב, אני גרתי כבר חצי שעה מירושלים.
אני
התרחקתי.
יודע, כן. אני אמרתי את זה מדיעה.
אז, הנקודה כאן היא שכשאתה גר בישראל, זה לא חושב אם אתה גר בתל אביב בירושלים.
בוודאי שזה
כן
חשוב, גלעד.
אתה מרגיש את הזהות, לא, אתה מרגיש תרושה של זהות.
אבל זה
תל
לא
תל אביב לא מנותקת מישראל, בוודאי למרות שקוראים למדינה תל אביב.
בוודאי שתל אביב לא מנותקת מישראל. כן. בעיניי תל אביב היא מאוד ישראל, בעיניי תל אביב היא יותר ישראל מהרבה מקומות אחרים.
נכון. עכשיו אמרת הבימה, אמרת
הבימה. תל אביב זה תרבות, תל אביב זה נכון. משרתים, תל אביב זה מדע, תל אביב זה מאוד ישראל בעיניי.
אמרת הבימה.
כן.
חלק מלהיות ישראלי וחלק מהחיבור זה הספרות, זה התיאטרון,
ממש, לכן
זה
אמרתי
האמנות, זה כל היצירה שתל אביב היא הבירה שלה.
וכל הדברים האלה שהיו פעם בירושלים והרחיקו אותם, הבריחו כן. אותם,
נכון,
וברחו
נכון.
משם.
הם גם היו בתל אביב, אבל נכון שהיו, הם היו בעבר גם בירושלים.
מצב האמנות והתרבות כן. בירושלים היה שונה פעם אשר הוא היום.
נכון.
זאת אומרת, אם אנחנו חוזרים לנקודה הזאת, יש
כאן,
משהו.
הנקודה כאן, מה שאני מנסה להגיד זה שיש כאן אמירה לגבי מה בני אדם מחפשים. בני אדם לא מחפשים רק ביטחון פיזי. מי שהיה מחפש ביטחון פיזי, היה איזה מאמר בארץ, אני זוכר מי כתב אותו, אל תגדלו את הילדים שלכם כאן, כי ישראל הולכת להיות מדינה מנודה ומשוקצת ומתואבת ונתונה לאיומים.
אני אתן לך לסיים, תסיים, כן.
והתשובה לכך היא שרוב הישראלים מבינים את זה. רוב הישראלים מבינים שיש הרבה איומים, שהמלחמות לא ייגמרו, שהצרות הם עוד לפנינו ולא מאחורינו, ועדיין הם רוצים לגדל בו את הילדים שלהם, והם עדיין רוצים לחיות פה, כי העניין של המשמעות הוא מאוד חשוב ביניהם, והם לא רוצים, אמר לי פעם, היה לי בן דוד בארצות הברית, שנפטר מסרטן, ועל ערש דווי הוא אמר לי משפט מאוד חשוב. הוא אמר לי, יהודי, הוא לא היה חילוני לגמרי, אפילו מתבולל כזה. הוא אמר, יהודי הוא לא מישהו עם אמא יהודיה, הוא מישהו עם נכדים יהודים. ואני חושב שרוב הישראלים, גם אם הם לא אומרים את זה לעצמם, זה מה שהם חושבים. הם חושבים שלנסוע ולהגר למקום אחר, גם יהיה מאוד נעים ונוח, וגם אם המצב הכלכלי שלהם יהיה יותר טוב, המשמעות היא שהנכדים שלהם כנראה לא יהיו.
אבל אני חושב שאתה מספספס משהו בזהות, גלעד, בעיניי. ואולי זה באמת נכון רק לחצי מהאוכלוסייה. או לשליש מהאוכלוסייה. אבל לגבי חצי או שליש מהאוכלוסייה, הזהות היא לא רק יהודי. היא גם הבימה והתרבות, ואני אסביר.
אבל ואז, הבימה והתרבות רגע, זה יהודי.
לא,
זה יהודי חילוני, אבל זה יהודי.
אני איתך, אני אסביר את עצמי. ואז החשש, אל תגדלו ילדים בישראל בכותרת של הארץ, לא יהיה כי מסוכן פה, אלא כי מחר יהיה פה רוב חרדי. ולא תוכל לעשות את כל מה שאתה רוצה לעשות וחושב עליו בחייך כחלק מהתרבות.
לא יהיה פה רוב חרדי, אין מה לדאוג.
אני לא...
יהיה פה יותר חרדים, אבל לא.
התכוונתי לזה, עזוב, אל תחזיק אותי במילה. התכוונתי לומר, ואם אתה זוכר, עכשיו כתבה של דן בדוד, אמרה, תדאגו.
אבל זה לא מה שהיה כתוב בכתבה הזאת. הכתבה הזאת בארץ? קראת אותה?
נתתי לך כתבה אחרת, מה זה משנה?
אבל אני מדבר על משהו אמיתי שקרה, לא על משהו מדומיין שאתה...
שמור, אלוהים שמור, נו תסיים. אבל שמענו אותך, עכשיו שומעים אותי.
יאללה,
אני רוצה להגיד לך שאני חושב שהרבה...
אמרנו שנחמדים אליך. הרבה מאוד... הנה, הנה הדוגמה.
זה הנחמד שלך? וואו!
עכשיו, עכשיו.
תודה.
בחמש דקות האחרונות נזכרתי
שזה נחמד. שלוש דקות!
שלוש דקות, קדימה.
אני חושב שיש כאן, ואני משיחות עם הרבה אנשים, ונכון שהמדגם שלי הוא מאוד לא מייצג, נדמה לי שהחשש הזהותי, וכאן אני מזכיר את המחקרים של ג' הירשברגר, החשש הזהותי של אני אהיה בישראל וכבר לא תהיה ישראל, כי התרבות לא תהיה שלי, כי אני לא אוכל להתנהג כמו שאני רוצה, כי הערכים שלה לא יהיו ערכים שלי, הוא החשש שגורם להרבה אנשים לשקול לעזוב, ולא החשש הוא ביטחוני, ובכך למעשה אני מחזק את התיאוריה שלך. זאת אומרת, אני לא ארצה להמשיך להיות כאן, לא רק בגלל שהנכדים שלי לא יהודים, אלא שאני לא אוכל יותר להיות במדינה ולהרגיש בשלי, בגלל לקחתי את הבימה וכיכר הבימה ביחד כדוגמה. בגלל שאי אפשר להפגין ואי אפשר לראות תרבות, כמטאפורה.
כן. מאוד מעניין בו, אז תודה שחלקת איתנו את דברי החוכמה שלך.
אני מצטט אותך, ואתה יורד עליי, לא יפה.
אבל... למה? אני מנסה להיות נחמד אליך.
זה מקסים.
אבל רק, אני רק רוצה להוסיף שזה לא או-או, זאת אומרת, זה לא מבטל את גם את האיום הביטחוני
כן.
שקיים פה. אז שורה התחתונה שרציתי להגיד על המחקר הזה, זה שבעצם אנשים הרבה פעמים מעדיפים זהות על ביטחון, זה לא המחקר הראשון שאנחנו עושים בהקשר הזה, וזה מאוד מעניין, כי הרבה מאוד תיאוריות במדעי החברה מדברות על זה שאנחנו מנסים למקסם הנאה ולצמצם סבל, וזה לא ממש מתאים לתיאוריות האלה.
גלעד, אם תעשה את אותו סקר עם סטודנטים לתואר ראשון פסיכולוגיה יהודים בארצות הברית, יהודים בכוונה אני אומר, שבחרו להישאר בארצות הברית ולא ללמוד בבית ספר הבינלאומי שלנו, בואו ללמוד, כדאי, בואו אלינו מיד. האם הם יגידו אותו דבר, או שהם יגידו הפוך? זאת אומרת, האם זה באמת בחירה,
נכון.
או שזה אינדוקטרינציה שלנו, או אם אתה רוצה, מה שאתה רוצה.
וגם אני חושב שדווקא לאור מה שיהודי ארצות הברית חווים בשנה וחצי האחרונות, אנחנו כן רואים שוב את הבחירה הזאת. אפשר להתבולל. אפשר לא להיות יהודי, יש תמיד את האופציה הזאת. ובכל זאת אנשים בוחרים במשהו שיכול להסב להם סבל.
והם לא מהגרים לישראל, נפלא פה, נפלא פה, תבוא השמש כל בוקר עולה פה, כן? אנחנו, זה לא ש...
טוב, זה פרק בפני עצמו לגבי העתיד של יהודי ארצות הברית, שיש הרבה מה לומר על זה, אבל אנחנו לא נצליח לטפל בזה בדקה שנותרה.
לא, אתם לא מבינים, הוא כל כך נחמד שבדרך כלל, דקה לפני הסוף, רואים אותי פה מחביר, מאדים, מסמיק, מזיע, ואז עושה לו עם הידיים לעצור,
והנה הפעם...
הוא נושך שפתיים. אז אנחנו היינו חמוצים, אנחנו מאוד נודה לכם, אם תדרגו אותנו, תעשו לנו לייק, תפיצו אותנו בכל פלטפורמה, מתברר שרבים מכם מאזינים לנו באפל מיוזיק, אז תודה רבה לכם, והחלקים, חלקיכם ממש בספוטיפיי, כותבים לנו הערות, אז זה נורא נורא כיף, אנחנו מתקדמים טכנולוגית, ונתחיל להבין מה קורה שם, אז תודה רבה לכם, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא, ביום שני בשעה 4, 106.2 FM, 106.2 FM.co.il, זה האתר שלנו, מוזמנים לעקוב אחרינו, להפיץ אותנו, אני גמרתי את כל הקרדיטים שאני צריך להגיד גלעד, ויש לי חצי דקה, זה אף פעם לא היה לי.
זה אף פעם לא קורה לך.
אף פעם לא קרה לי, אתה לא נותן לי את זה. אז אני אגיד לכם לצאת...
ואולי בגלל שהייתי נחמד מדי לך.
אתה תפסיק להיות נחמד, צאו להפגין, צאו להפגין, לפחות כל עוד מותר, צאו להפגין, ובוא באמת, גלעד, אני... נקרא מכאן לראש הממשלה, חתום על עסקה, תחזיר את החטופים.
אמן, אמן.
תעצור את המלחמה ובואו נגיע כבר למשהו טוב יותר, להתראות.